שלום לכולכם. אנחנו בעזרת השם נדבר היום בעניין חג הסוכות. לצערי אנחנו לא נוכל לגמור את השיעור, אבל לפחות נתקדם ונראה קצת כמה עניינים של חג הסוכות. חג הסוכות הוא חג שמתבטא בו הפן הכללי של עם ישראל. זאת אומרת, אנחנו בחג הסוכות מוציאים לפועל את מה שהיה בכוח בראש השנה. בראש השנה, בכוח, דיברנו על הרובד הכללי, אבל עוד לא הרגשנו את זה, קראנו לזה מלכות. אמרנו לקדוש ברוך הוא שימלוך, ביקשנו ממנו שימלוך. ביום הכיפורים קצת התחלנו להבין שאנחנו לא יכולים להתקדם בגישה, בבניין, בכפרה, בלי להופיע ככלל. מי שהיה קצת בשיעורים ביום הכיפורים הבין שהגישה ליום הכיפורים חייבת לעבור דרך מצב של הוויה כללית. בחג הסוכות אנחנו כבר בביטוי החיצוני של כל הדבר הזה. כל מה שהיה בפוטנציאל עכשיו בחג הסוכות יוצא ומתגלה כלפי חוץ. לפני שזה מתגלה אי אפשר להבין את המושג של שמחה, אבל כשהדבר הזה מתגלה, מתגלה את השמחה באותו זמן. השמחה לא יכולה לצאת לפועל אם אין מצב של כלל, אם אנחנו לא מרגישים שאנחנו חלק מכלל אחד גדול, אם אנחנו לא מרגישים שאנחנו התפרטות של כלל גדול. ולכן, מי שמח בחג הסוכות? או כמה תהיה שמח בחג הסוכות? כמה שהשייכות שלך לכלל יותר גדולה. ולכן השמחה בחג הסוכות תהיה ממש רלוונטית למי שיותר ויותר מרגיש מה זה המושג עם ישראל. כי אין דבר כזה שמחה פרטית. חכמים אומרים לנו ברמז, אם אתה לא מזמין לסוכה אנשים, אז החג שלך הוא חג בשביל הבטן, וחג ושלום, הקדוש ברוך הוא לא נכנס לסוכה שלך. כלומר, מי שעושה את החג בשבילו, בשביל עצמו, אז הקדוש ברוך הוא לא נמצא במציאות כזאת. ולכן אנחנו נכנסנו למעגל הזה של האושפיזים, שכל יום יש לנו אדם, כוח, אנרגיה שמתגלה. תחבו את הטלפונים לפני שאתם מגיעים, חבל על ריכוז. הביטוי של השמחה יכול להופיע רק במצב כזה. ולכן גם בזוהר הקדוש דברים מאוד קשים למי שבעצם לא עושה את העבודה הזאת. מי שלא עובד בצורה כזאת, מי שלא מבין את היחס לכלל, מי שאין בו אהבה לכלל ישראל, מי שהחג בשבילו זה דבר פרטי, משפחתי, אומר הזוהר הקדוש, לא אברהם, לא יצחק, לא יעקב, לא משה, לא אהרון, לא יוסף, ולא דוד המלך נכנסים לסוכה שלו חד ושלום. כלומר, אתה יכול לקרוא בהם, בשם שלהם, ולהגיד שזה האושפיזים של היום, שום דבר. למה? כי יש השתוות הצורה. מה זה השתוות הצורה? זה כמו אנרגיה. אם הדבר הזה דומה לאנרגיה שנמצאת פה, אז שני הדברים נדבקים. אבל אם יש דבר פה, בעולם שלי, שסותר, שהוא נגד האנרגיה שאני מזמין, האנרגיה הזאת לא יכולה להיכנס. כן? יש דחייה. אחד דוחה את השני. כלומר, האנרגיה הרוחנית של הקדוש ברוך הוא, האנרגיה הרוחנית שהוא שולח לנו, אם זה אברהם, אם זה יצחק, אם זה יעקב, כל האושפיזים של הסוכה, אלו בעצם כוחות כוחות מטאפיזיים שבאים ונותנים לנו עוד משהו בחיים שלנו. כלומר, הם לא סתם אנשים מוזמנים לסוכה. מה זה אני מזמין את אברהם? אני לא מזמין את אברהם, אני מזמין את ספירת החסד. אני מזמין אהבה לסוכה שלי. אם ביום הראשון של סוכות אין אהבה בסוכה, אברהם אבינו לא יכול להיכנס. תודה רבה להזמנה, אין לי מקום פה. לא שאני לא רוצה, אני לא יכול להיכנס. זה לא ממגנט אותי, זה לא מושך אותי. למה? כי בסוכה הזאת יש אנשים עצבנים, כי בסוכה הזאת יש אנשים שאין להם אהבה לכלל ישראל, כי בסוכה הזאת אין אהבה בכלל, כי בסוכה הזאת אין רצון להשפיע, כי בסוכה הזאת אין רצון לתת. אז האנרגיה של אברהם אבינו אין לה מקום שם. ביום השני, אותו דבר, עם יצחק. אם אין את האנרגיה של יצחק פלוס אברהם, כי זה שהיה אתמול לא הולך, הוא נשאר. ואברהם ויצחק באים ביום השני. ואז יש אהבה גדולה של אברהם, ועכשיו יש תוספת. יש מידת הדין של יצחק. וזה צריך ללמוד כל יום מה הוא אומר. ללמוד את המידות האלה. וביום השלישי, התפארת של יעקב, אם אין איזון, אם אין הרמוניה, אנשים לא מאוזנים, אז אין יעקב חס ושלום. יוצא שהאדם חס ושלום מרחיק לבד מעצמו את הברכה. או, הפוך, לבד מזמין את הברכה. ככה זה עובד. זה עובד בצורה כזאת, ולא בצורה אחרת, אין מנגנון אחר. ולכן צריך מאוד מאוד להיזהר מה אנחנו משדרים בחיים שלנו. אז בפועל, כן. בפועל, כן. צריך להזמין אנשים, או שאין להם סוכה, או שהם מחוסרי דברים, לא חשוב. וצריך להזמין אותם. כן. כן, וגם חולים. יש אנשים חולים בגוף ויש אנשים חולים בנפש. אין להם שמחה, הם תמיד בעצבים. זה מחלה עוד יותר גרועה. זה גם מחלה, צריך לרפא אנשים כאלה ולאחל להם רפואה שלמה. כי זה חולי גדול מאוד. החיים שלהם לא מאושרים כי הם לא יודעים מה זה אהבה. לפני שניגשים לחג הסוכות, אז יש לנו את השיעור הזה. זה חשוב מאוד. סוכות זה בשבת. שבת הקרובה, התחלנו ראש השנה בשבת. חג הסוכות בשבת. מה שהיה בכוח, יוצא עכשיו לפועל. כתוב בזוהר הקדוש, בשיר השירים יש פסוק. שמולו תחת לראשי, וימינו תחבקני. מי מדבר על מי? אנחנו מדברים להקדוש ברוך הוא. בהתחלת השנה, יד שמאל זה יד הדין. שמאלו תחת לראשי. כל אחד מאיתנו, וכנסת ישראל מרגישה שהקדוש ברוך הוא תופס אותנו עם יד שמאל, מתחת לראש, וכל זה תופס אותנו בצוואר. אנחנו לא יודעים מה הוא רוצה לעשות איתנו. תופס אותנו ככה. ולאט לאט בחג הסוכות, אנחנו מבינים שימינו תחבקנו. הוא מחבק אותנו. זאת אומרת שאנחנו נכנסים לתוך הסוכה. תסתכלו מה עשיתי עכשיו. אתם רואים את הצורה של היד? אלו המידות של הסוכה. דופן אחת, שתי דפנות, והשלישית אפילו תפח אומרת ההלכה. בדיוק. זאת אומרת, אנחנו בחיבוק האלוקי. אנחנו נכנסים לחיבוק האלוקי הקדוש ברוך הוא מחבק אותנו ומראה לנו אהבה גדולה, נתינה גדולה. אני בעולם שלי כאן למטה צריך להשוות את הצורה שלי כאן לצורה האלוקית. זה הסוד. זה לא קשה. זה פשוט מאוד, זה כמו מגנט. הצורה האנושית צריכה להיות כמו הצורה האלוקית. הקדוש ברוך הוא מחבק אותי בחג הסוכות, אני צריך לחבק את עם ישראל, וזה נקרא חיבוק של הקדוש ברוך הוא. איך אני אוהב את הקדוש ברוך הוא? על ידי שאני אוהב את עם ישראל. זה אהבה של הקדוש ברוך הוא. אי אפשר לאהוב את הקדוש ברוך הוא, להגיד אני אוהב את השם, אבל פה למטה לא מעניין אותי שום דבר. אני אדם טיפש בחברה, סגור. אין דבר כזה, זה לא עובד. כתוב בכל המקומות, בכל המקורות, מי שיוצא למלחמה נגד עם ישראל, הוא בעצם יוצא למלחמה נגד הקדוש ברוך הוא. אותו דבר. מי ששונא את עם ישראל, שונא את הקדוש ברוך הוא. זה אותו דבר. אז אנחנו בחג הסוכות צריכים להבין את העניין הזה. לכן ההפסקה הראשונה לקחתי מהרב אבינר, סליטה, על העניין של הסוכות. מתוך שבסוכות מתגלה הסגולה הישראלית הכוללת כל חלקי האומה, זו הסגולה של חג הסוכות, כלל ישראל, לכן סוכות הוא חג שבו בולטת הכלליות. זה מה שצריך להבין. אחד, זה הכלל. ולכן זה חג שאתה נכנס בו כולך. זה לא רק יד אחת עושה את המצווה, או עין אחת, או אוזן. כל כולך נכנס לתוך המצווה. אנחנו נכנסים למצווה, לתוקה, כולם, שלמים, עם הגוף, עם הנפש, ועם הבגדים, ועם הנעליים, ועם הכלים, ועם המיטה, ועם הכל, כל כולי נכנס לסוכה. למה? להמחיש לי שזה חג כללי, שכל המציאות שלי בתוך המצווה הזאת. לא, זה לא עניין שרק הגברים מחויבים. יש באופן כללי מצוות שהזמן גרמה, או מצוות שאין הזמן גרמה. מכיוון שהאישה לא תלויה במצוות של הזמן, כי היא למעלה מן הזמן, יש לה עבודה אחרת, אז אישה לא חייבת במצוות שהזמן גרמה. כל מצווה שתלויה בזמן, האישה פטורת. אבל בנות ישראל קיבלו עליהם כבר במשך הדורות את כל העניינים האלה, ולקחו על עצמם שגם הן שייכות לדבר הזה, ולכן הן נמצאות. אז היום, למרות שזה מצווה שהזמן גרמה, כן, הנשים מסתפרות ונכנסות לתוך הסוכה. ודרך אגב, כל המצוות וכל ההלכות שאדם עושה בדרך כלל בביתו, הוא צריך לעשות בתוך הסוכה. אפילו מצוות ייחוד עם האישה. כמובן, עם כל הצניעות שיש בדבר הזה, אבל זה חלק גם כן ממצוות סוכה. ולישון בסוכה זה הדבר הגבוה ביותר, כן, בחג הסוכות. כתוב בשולחן ערוך, אורח חיים, תף רס למתת, שחייבים לישון בסוכה. כי שינה זה ביטחון. אם אני נרדם ליד מישהו, זה אומר שאני שקט. אם אני פוחד ממישהו, אני אף פעם לא ארדם לידו. כלומר, השידור של הביטחון זה להירדם ליד מישהו. אני עוזב את עצמי בידיים שלך. ולא במקום סגור עם בטון. בטוח, כל אצבע נכנסת לתוך הקטנות של הסוכה. זה מצווה גדולה מאוד של ביטחון בשם. גם האישה יושנת עם בעלה בסוכה, היא לא חייבת, אבל היא יכולה לישון בסוכה וזה טוב. וכמובן המצווה שבין איש לאשתו גם כן בתוך הסוכה. בגלל שזורקים אותנו. זה מסלק אותך. למה הדבר דומה? שאדם שהזמין מישהו, כך אומרת הגמרא, ושפך לו קיטון על ראשו. כן, טוב, הוא מזמין אותו לשתות, והוא נותן לו, תביא קצת את הביתי לשופן, אני לוקח כוס מים ושופך לך על הראש. זה כאילו לומר, תן מהסוכה. זה לא טוב, תן מהסוכה. אז מה תן מהסוכה? אני מצטער. אני בניתי סוכה כדי להיות בתוכה. אני לא בניתי סוכה כדי לברוח מהסוכה שירד גשם. אז אנחנו לא מתפללים על הגשם, אלא הגשם יבוא שבועיים אחרי סיום חג הסוכות. שיהיה זמן אפילו לאנשים לחזור לבית שלהם שהיו עולים לבית המקדש בירושלים. כל זה כדי שהגשם לא יבוא במרכאות להפריע לחג הסוכות ולזרוק אותנו החוץ לחג השנה. אז כאן אנחנו חוזרים לביטוי של הכלל. וכך אומר הפסוק, כל האזרח בישראל ישבו בסוכות. ראויים כל ישראל יישב בסוכה אחת, כך אומרת הגמרא במסכת סוכה. אנחנו ראויים להיות תחת סוכה אחת. כל עם ישראל. איך אפשר להיכנס בסוכה אחת? צריך סוכה גדולה, לא? יש מציאות כזאת? ארץ ישראל. ארץ ישראל, יש לנו פסוק בתהילים, ויהי בשלם סוכו ומעונתו בציון. ויהי בשלם סוכו, מתי אתה מגיע לשלמות? בסוכה, ויהי בשלם סוכו, ולמה זה דומה? ומעונתו בציון כשאתה גר בארץ ישראל. כשהעם חוזר לביתו, הוא נכנס כל כולו למצווה של הסוכה, ולכן ארץ ישראל והסוכה זה דבר אחד, זה אותו דבר. אנחנו בתוך סוכה גדולה ראויים כל ישראל לשבת תחת סוכה אחת, כלומר לחזור לארץ ישראל. כי אין תורה בחוץ לארץ ואין שום השגחה בחוץ לארץ. אז כן, הקדוש ברוך הוא מרוכז על ארץ ישראל, בארץ ישראל. כל מה שבחוץ, הציבי לך ציונים בגדר של לעשות את הדברים כדי לא לשכוח, כשחוזרים לארץ. ולכן כל הטיולים וכל הסביבונים, כן, לצאת במטוסים ולעשות סיבוב העולם, אפילו בשביל כיבוד אביהם, אין שום מצווה לעזוב את ארץ ישראל, זה איסוף חמור. שלוש, שלושה דברים, מותר רק כדי לצאת משם, מארץ ישראל, זה לאישה אישה. היום יש נשים מארץ ישראל, ברוך השם, לא צריך אפילו לצאת בשביל זה. לפרנסה, אתה צריך להרוויח כסף, אתה חייב ללכת, אבל צריך להיזהר, כתוב במשפט שלאחר מכן, ובתנאי שיחזור. זה לא שאתה הולך שמה להתקע בניו יורק במשך 50 שנה, או בפריז. וללמוד או ללמד תורה. כלומר, אתה יוצא בגיל סמינר להביא יהודים לפה. זה מותר. צריך שיהיה מניין. לבקר הורים, שום דבר. בכלל לא במצווה הזאת. זו עבירה. לאחר שנת השמיטה. בוודאי, זה איסור לצאת מארץ ישראל רק לשלושה דברים. זה מה שאני אומר. אם האבא אומר לי לאכול טרף, האבא של האבא אומר לי תאכל כשר. אז למי אני מקשיב? לאבא של האבא. כן? אם אמא שלי אומרת לי חג ושלום לחלל שבת, אני צריך להקשיב לה, אז איפה כיבוד הורים? שנינו חייבים בכיבודו שלו. כן, אז יש מצוות של ארץ ישראל, שהיא מצווה כוללת וחשובה, שום מצווה לא באה לסתור את המצווה הזאת. עוד יותר חמור. אומרת המשנה, הכל מעלים לארץ ישראל. איש ואישה שנשואים מחוץ לארץ, האישה רוצה לעלות, הוא לא רוצה, היא יכולה לתת לו גט. היא נותנת לו גט. שלום. מצווה להתגרש. ואם זה להפך, הוא יוצא משם בלי כתובה. לא נותן לה שום דבר, פשוט לוקח את המזוודה והולך. מה הלכה? למה? שלום בית, מה אתה עושה? שובר משפחה? כן? אתם מכירים בן אדם שעשה דבר כזה? הרמב"ן. הרמב"ן כמה ימים לפני ראש השנה, יום אחד, אמר לאישה ולילדים, שלום, רמב"ן, רבי משה בן נחמן, אביהם של ישראל, עלה לארץ ישראל, בלי האישה ובלי הילדים, אמר לכולם שלום, כתב להם מכתב, אני מצטער, אני הולך לעשות את הרצון של הקדוש ברוך הוא. ועלה לארץ ישראל בראש השנה. מה אתה שואל? הוא לא נכתב כאילו שאין שום עניין, כן? הוא נכתב גרוש, כן, בוודאי. חוץ מזה שאצל הגבר אין אותו עניין, כן? היום יש קצת סיבוכים הדברים, אבל אני עכשיו אומר לכם את ההלכה המקורית. כן, היום זה קצת יותר מסובך, כי צריך לראות למה היא עלתה. היא לא עלתה אולי בשביל לברוח ממנו, או היא עלתה לא בשביל לבוא לארץ ישראל. כן? אם זה היחס שאני עולה לארץ ישראל, אז אפשר אפילו לבטל את החתונה. אפשר לבטל חתונה. איך אפשר לבטל חתונה? אני יכול לבטל כל חתונה פה, של כל מי שהכנס לי. אני רק מחפש אצל העדים, אולי היה עד שלא שומר שבת כראוי. כל החתונה פסולה מידה, בדיעבד, כן? אפשר לחפש הרבה דברים ולבטל הרבה חתונות. זה מאפשר לנשים לצאת מכל מיני מצבים שהם תקועים בהם. כן, אם העדים לא היו בסדר, אם הכתובה לא נכונה, אם החתן לא חתם כמו שצריך, אז אומרים לו בעצם אתה לא נשוי. כן, וככה מבטלים חתונות.
זה בעיה,
כי אם אנשים מסתכלים את הנישואים,
אבל הם לא
נשואים. כן, לא עושים את זה לחתחילה, עושים את זה בדיעבד שיש מצבים שהם מצבים שצריך לפתור את האישה ממשהו. אז מחפשים כל מיני טריקים שהם הלכתיים, ומוצאים אפשרויות להוציא את האישה מהמצב הקלוע הזה שהיא נמצאת בו. אבל לא עושים את זה לחתחילה, לחתחילה זה בסדר. בסדר?
מה
קורה
לך?
אני חושב משהו אחר, זה דברים שהם פיקוח נפש דוחה הכל. פיקוח נפש דוחה הכל. כן, זה חילול שבת, זה כבר לא נקרא חילול שבת, זה מצווה. כן, אם חז ושלום יש חולה גרוע, שלא צריך להתקשר לרב כדי לקחת את הרכב, כן? בשבת, מצווה. זה סיפור אחר. כל מה שמדובר על וחי בהם, זה לפני הכל. כי אם אתה מת, אתה כבר לא יכול לקיים שום מצווה. אתה צריך לחיות. אז יש כוח בסוכה, והסוכה הזאת היא באופן כללי ארץ ישראל. לאחר שנת השמיטה בסוכות של השנה השמינית, מתקיימת המצווה הכללית והמקיפה ביותר. כלומר, זה בדרך כלל כל חג הסוכות. אבל, אחרי שנת שמיטה, כן, שנה הבאה זה שנת שמיטה, עברת לכם, זה השנה השביעית, שתארו לעצמכם, לא סוכות שיבוא עכשיו, לא שנה הבאה, עוד שנתיים, זאת אומרת, הסוכות השלישי מהיום. מה היה עם בית המקדש היה, מה קורה? יש מצוות הקהל, מצווה גדולה מאוד, שכל עם ישראל מתקהל ובא למקום בית המקדש, כן, בירושלים. אז יש מצווה כללית מקיפה ביותר, הכוללת את כל חלקי העם, היא נקראת מצוות הקהל. כל ישראל, אנשים, נשים, ילדים, טף, נאספים לבית המקדש בירושלים לשמוע את דבר התורה. כלומר, קוראים בפניהם פסוק פסוקים מהתורה, והם כולם חייבים לבוא. ומי שלא בא, חז ושלום זה גם גרוע. כולם חייבים לעלות במצוות הקהל. למה דווקא בחג הסוכות? למה לא עושים את זה בחנוכה? כי חג הסוכות הוא כבר בשורש, בתוכן שלו, מצווה כללית, אז במצווה הכללית הזאת שמה מתגלה הדבר הזה. והמלך ניצב על במה בעזרה וקורא פרשיות בתורה במעמד כל ישראל. דווקא המלך, לא נביא, לא נשיא של הסנהדרין ולא כהן גדול, אלא המלך. למה המלך? כי מלך זה ביטוי של העם. אין מלך בלא עם. כלומר, המצווה הכללית ביותר עם האדם הכולל ביותר, הוא עושה את העבודה של גילוי הקדוש ברוך הוא בעם ישראל. מתי? בחג הסוכות. מצווה גדולה של הקהל שמעניקה לאדם שנכנס לתהליך הזה שמחה גדולה מאוד, עד כדי כך שאם אנחנו רוצים להיות בעלי רוח הקודש או בעלי נבואה, מתי הכי קל בכל השנה להיות נביא או לקבל רוח הקודש? בסוכות. למה? זה שאתה שמח. כלומר, אם אתה לא מעניק את עצמך, כן? אם אדם הוא תמיד עם פרצוף של תשעה באב, אז הוא כבר בעונש לבד. זה העונש שלו, לא צריך לקבל עונש מלמעלה. הוא כבר בעונש. זה הסבל שיש לו בחיים. הוא מתעלם על זה. אבל מי שרוצה להשיג רוח הקודש, הוא שם את כל זה בצד ונכנס לשמחה. זה הדבר הכי שלם שיש. ולכן שם בשלמות הזאת, אתה מקבל את השמחה הגדולה. והשמחה הגדולה היא ביטוי הפנים כלפי חוץ, וזה נקרא רוח הקודש. אז אתה הופך להיות נביא. אתם מכירים מישהו שנהיה נביא באחד הסוכות? הלך לבית המקדש, חבר שלו אמר לו, אפשר לעלות לבית המקדש, בוא, הולכים לירושלים. נכנס לשם, נכנס לשמחה את בית השבע, ראה את השמחה שם, הפך להיות נביא. קראו לו יונה. יונה הנביא. מתי קראנו יונה? אתם מבינים מה הקשר עכשיו? אנחנו כבר מזכירים את חג הסוכות ברמז, ביום הכיפורים. כלומר, התכלית שלנו זה לא להישאר במצב העגום, הסגור, הלחוץ הזה, כן? אלא להגיע לחג הסוכות. אתמול הרב גבי, הרב גולדמן, פליטה, אמר בנעילה, תמיד בא לבית הכנסת, בשעה של הנעילה, והוא אומר שכל השיא שגענו זה כדי להגיע ליום הכיפורים, והשיא של יום הכיפורים זה הנעילה. אז אני מוסיף, זה השיא עד שם. יש שיא הרבה יותר גבוה. זה להגיע לשמי הסרט לשמחת תורה. זה השיא האמיתי. כלומר, אם נפתעת ביום הכיפורים, עוד לא עלית למדרגה האמיתית. למה? כי עוד לא ירדת. הבנתם מה אמרתי? להגיע למדרגה האמיתית זה לא לעלות. זה לעלות ולחזור לעולם הזה. מתי חוזרים לעולם הזה? כשנוגעים בסוכה. אז אתה מרגיש כבר את החבלים, את המצמרים, זה החומר. וכשאתה נכנס לחג הסוכות, אתה נכנס לתוך החומר, ובציא של החומר, אתה עדיין בעלייה עוד יותר גדולה, שהיא בגדר 8. אתם זוכרים את המספר 8? שהוא מעבר לטבע? שמיני עשרת. שבארץ ישראל הוא גם כן שמחת תורה. כלומר, שיא הקודש, שיא המדרגות, זה להגיע ליום הזה שנקרא שמחת תורה. אין יום בשנה יותר גבוה מהיום הזה, כי כל הקודש היה בשמיים, אתה מסוגל לתרגם אותו כאן בעולם הזה. כן. אז הוא מכבד, כי אני שואל.
אבל עכשיו,
לא נראה לי ביום הראשון. לא, אני אתן לך תשובה. אם את מזמינה עכשיו את הרב מרדכי אליהו לסוכה שלך, מי עושה כבוד למי? את בגלל שהזמנת אותו, או הוא בגלל שהוא בא? יפה מאוד. זאת אומרת שלפעמים זה שאת מזמינה אותו והוא בא אצלך, כן? הוא עושה את החסד הכי גדול. את גם אצלו באברהם אבינו, אפילו שהוא מחוץ לסוכה. בסדר? כלומר, הנתינה יכולה להיות משני הצדדים. יש בהלכה, במסכת קידושין, כשמתחתנים עם מישהו חשוב. כן? כשמתחתנים עם אדם חשוב, או אישה מתחתנת עם נסיך, או גבר מתחתן עם נסיכה. אז מי נותן למי? אפילו שאני נותן לה את המתנות, ואני אומר לה, רק מקודשת לי וטבעת זו. הרי היא מקדשת אותי. כן? היא במדרגה הגבוהה, היא נסיכה, אני אדם פשוט. עצם העובדה שהיא אמרה לי כן, זה כבר מעלה אותי למדרגות גבוהות מאוד. אז היא נתנה לי, למרות שכאילו אני נותן לה. מה? כן, בוודאי, בוודאי, בוודאי. טוב, זה כבר סיפור אחר. אני יכול להסיף, חייבים לאכול קשר. זה לא נגמר. זה לא קשור, כן? זה דברים שלא מדברים עליהם, כן? זה ברור לחלוטין, כן, כמובן. כן, זה צריך כמובן בהלכות סוכה. ובדרך כלל הגברים שבונים את הסוכה, אנשים יותר בקישוט. כן, אבל הגברים שבונים את הסוכה, הם צריכים לדעת את ההלכות, כמובן. ההלכה הכי חשובה בסוכה זה שלא בונים את הסכך לפני שבונים את התחנות. זה ההלכה הכי חשובה. שלומי, בונה סוכת שלום. כן, זה השלמות. כלומר, לקשר זה לגמור, זה נקרא מקד בפטיש. לא אמרתי שזה פחות חשוב. אמרתי שהיא בעצם משלימה. כן? עכשיו, הגבר שבונה את המידות ואת התפנות זה המידות של הסוכה. אז אסור לבנות כך לפני שבנית את המידות. אפשר, אני בונה מסגרת, אני כבר שם את הכך, ואחרי זה אני סוגר את התפנות. זה אסור. למה? כי עשית את הכל הפוך. שמת בעצם את הקדוש ברוך הוא על הראש לפני שיש לך מידות בכלל. אתה לא אדם נורמלי, אין לך מידות. כן? אז איך אתה רוצה שהקדוש ברוך הוא יבוא לשבת? כן? איך השכינה תבוא? אז אומרים לנו חכמים, קודם תבנה את התחנות, ואחרי זה תקבל את העניין. על כל פנים, אנחנו חוזרים למושג הכללי של חג הסוכות. דווקא המלך, לא נביא, לא נשיא, לא כהן גדול, מלך, שהוא האישיות המרכזית בהנהגת האומה. שם בבית המקדש מתגלה אחת לשבע שנים האור הישראלי של אתה בחרתנו מכל העמים. אני מרגיש שמחה גדולה שאני שייך לעם שהקדוש ברוך הוא בחר. אם היינו זוכרים את זה כל שנייה, היינו רוקדים. איך אני שייך לעם ישראל? חז ושלום הייתי יכול להיוולד בדרום צרפת עם גויים. שחולבים חזירים ועובדים את האדמה שם בלי קשר לעם ישראל, או במרכז אמריקה, או ברוסיה, באיזה כפר נידח זרוק. אבל נולדתי יהודי, אתם יודעים איזה שמחה זו? אני שייך היום לעם ישראל, לא חשוב, נולדתי, הגעתי. מי שהגיע לעם ישראל או על ידי גיור הוא עכשיו ישראל. הוא חלק מישראל, זאת אומרת שהקדוש ברוך הוא נתן לו מתנה להיות חלק מעם ישראל. ואם היינו מבינים את זה כל רגע, היינו רוקדים. מתי אני ממש מבין את זה? בסוכות. זה מה שחושבים בסוכה. על זה צריך לחשוב בסוכה. אני חלק מעם ישראל, ואני עכשיו מבטא את השמחה הזאת שלי, אני גדל, עד כדי שאני כל כך מתרחב, לא פיזי, כן, אני באוכל. אני התרחב כל כך מרוב שמחה, גם האכילה היא חלק מהשמחה, אבל התרחבתי כל כך שאני מסוגל להכיל את הדיבור האלוהי, במילים אחרות, אני נהיה נביא. אני רואה דברים, והשכח הוא על שם הראייה. מה זה שכח? מלשון עסקה. למי קראו עסקה? לשרה עמנו, שזכתה ברוח הקודש לראייה רוחנית. אז אומרים לנו חכמים, מי שמבין ומי שהסוכה חדרה לתוך המציאות של החיים שלו, אז הוא כבר יש לו רוח הקודש והוא רואה דברים שבני אדם לא רואים. יש אנשים שיש להם מתנה מהשמיים לראות דברים שאנשים לא רואים. כן? יש אנשים שרואים רק את ה... כן, את מה שגס. הם לא עדינים בראייה. יש אנשים שמעדנים את הראייה, הם רואים בין השורות. לא רק מה שאתה מראה להם. הם לא שומעים רק את הרע של הסרפר בחוץ. הם שומעים דברים פנימיים, בין המילים. הם לא מריחים מה שכולם מריחים. הם מריחים בין הדברים. הם לא נוגעים בצורה גסה בחומר. גם כשהנגיעה שלהם בחומר, יש להם חוכמה בתוך האצבעות. והם יודעים שהחומר הזה מלא אנרגיה, והם יודעים להגיד לך ממה זה עשוי באופן פנימי. לא חיצוני, לא רק לדעת שעצון תענן ולהגיד איזה חתיכת עץ. כל הכוח הזה זה עדינות נפש. איך משיגים דבר כזה? על ידי שהופכים יותר ויותר מרוכזים בקודש, לא מפוזרים. מרוכזים בקודש, כלומר, בעדינות האלוהית שנמצאת בתוכנו, ויודעים יותר ויותר לראות את הדברים באמת האמיתית הפנימית שלהם. אנחנו כבר לא רואים דברים בחוץ. אנחנו מתעסקים עם הפן הפנימי של המציאות, ואפילו שבחוץ זה נראה אחרת, יש לי את החוכמה לראות מה האדם הזה פנימי. אז נכון, הוא לא מתלבש כמו כולם. נכון, אין לו כיפה על הראש. נכון, קצת חשופה. אבל אם אני יודע להסתכל בפנימיות, אני צריך למצוא את הניצות היהודי הישראלי שנמצא בפנים. ולהפך גם כן, את האנשים שיש להם עד לפה, וקצת יותר אפילו, וכמה קובעים, וכל צנוע, 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 אבל אין פנימיות בכלל, זה חיים אחרים. זה סתם חיצוניות, כן, השכנים שלנו, כן? אתה לא רואה אפילו את הפנים שלהם, כולם עטופות וזה. אבל זאת הקליפה הכי גדולה. ואל תחשבו שזה צניות בלעד כן מחסות את כל הגוף. צניות שלה היא תלבושת, אבל חוצפה של החיים. פריצות שבחיים. אז זה לא שווה. צריך להאזן בין הדברים. הייתה שאלה? ישראל ואומות העולם. בסוכות אנו מקרבים 70, מקריבים, סליחה, 70 פרים כנגד 70 אומות העולם. כך אומר צהר. למראה בסוכה נהה. כלומר, מה אנחנו עושים בבית המקדש בחג הסוכות? מקריבים פרים בבית המקדש. בשביל מה? מה? אז למה 70 פרים? נכון. אנחנו מבינים בחג הסוכות שבגלל שאנחנו כל כך כלליים, אז מה יש לי לעשות? הנה, נהייתי כללי, גמרתי את העבודה. לא. יכירו וידעו כל יושבי תבל. יש לי עכשיו עבודה להפיץ את האור הזה באומות. כלומר, אותו צרפתי שאמרתי שהוא בדרום צרפת שם בפנים לבד, אני לא צריך לעזוב אותו שם עם החזירים שלו. אני צריך לגלות לו את הקודש האלוהי שיוצא מירושלים. יום אחד הוא יגיע גם הוא לדבר הזה. ברמה שלו. אבל הוא יגיע להכרה הזו, ואני אחראי עליו למה שהוא יקבל. איך זה? על ידי שאני נכנס למנגנון של כלל ישראל, ואני מגלה את הכוח שלי להיות נביא, וכל עם ישראל יש להם גדר של נביא, וכשהדיבור האלוקי יתחיל לצאת מהפה שלנו, אז אומות העולם ישמעו את הדיבור האמיתי של עם ישראל, וכל אומות העולם יתחילו להתקרב. וזה מה שהם מצפים כולם. כל האומות מצפות מאיתנו שנתחיל לדבר סוף סוף בדיבור האמיתי. כשאנחנו לא מדברים בדיבור הזה, הם כועסים עלינו. אין לנו מקום בעולם אם אנחנו לא מדברים את הדיבור שלנו. כלומר, אני לא אמריקאי סוג ב', אין לי מקום כאמריקאי סוג ב', הוא לא צריך אותי אמריקאי סוג ב', ואני לא צריך להיות דומה לצרפתי גם כן סוג ב', או לאנגלי, או לרוסי, או לספרדי, או מה שאתם רוצים. כי אם אתה כמוני, אז אחד משניים, או אתה לא צריך להיות פה, או אני לא צריך להיות פה. אחד משנינו מיותר, נכון? אז עם ישראל מיותר כשהוא מחכה את הגויים, כשהוא חקיין. מתי הוא הופך להיות בעל מקום? כשהוא משדר את הדיבור האמיתי שלו. אז אנחנו צריכים להפסיק להיות חיקוי של אמריקה. להפסיק להיות חיקוי של כל מה שאנחנו רואים, את השטויות שמשדרים לנו כל יום כדי שנהיה כמוהם. וזה מה שהם רוצים לעשות. הבעיה זה שכשעם ישראל לא עושה את העבודה, זה מאחר, 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 והדברים הם נהיים יותר קשים וקשים וקשים. בוודאי, זה בתוך הכלל, אבל כל אחד באופן אישי, נכון? אצילות. שמעת על המושג הזה אצילות? נכון. נכון. המסבר אחרי זה נקרא אצילות. אצילות זה לאו דווקא דרך הדיבור, אלא דרך היותי כך. אז אני יכול להיות בבית שלי בכפר ולסדר כוח של קדושה לכל הכפר, מי שאנשים ירגיש, הם לא באו אף פעם לסיור, לא עשו שום דבר. למה? בגלל שאני עקבי בעבודת הקודש שלי, זה מסדר תרצי, לא תרצי, זה לא משנה כלום, זה מסדר את ההוואי הרוחני הזה לכל המקום. כשאתה רואה בן אדם, אז בשנה הראשונה אתה חושב שהוא משוגע, בשנה השנייה אתה אומר, רגע, רגע, כולם כבר סיפרו עליו שהוא משוגע, אבל אני רואה שהוא האדם הכי נורמלי באזור, ואחרי 3 שנים אתה פתאום מתחיל לגלות, ואחרי 4 שנים אתה מתחיל להתקרב, ואחרי 5 שנים זה לוקח לפעמים 10 שנים עד שאתה מתחיל לדבר איתו, ובסוף מסתבר לך שבשבט אתה כבר 12 שנה. רק עכשיו פתאום גילית מזה, למה? רצון הרע, מוציא שם רע, כל אחד תתרחק ממנו, אל תתקרב, לא חשוב. זה לא חשוב, זה עבודה שהיא לוקחת זמן, אבל כשאדם מתקרב לדבר הזה, כבר לא זה יותר, זהו נגמר, הוא גילה את העיניים. וככה אנחנו צריכים לשדר קודש. יש אנשים נקיים, שקופים, צריך להתקרב אליהם. והתכונה הנשית שיש לכם היא עוד יותר חזקה. היא יכולה להרגיש עוד יותר. אם אתן מפתחות את הדבר הזה, אתן יכולות להרגיש את האמת או את השקר. מאוד ברור, גופנית, פיזית, אתם יכולים להרגיש, כן? ואני לא יכול להריח אותו, אני חושב שאסור לי להתקרב אליו. וזה אני כן צריך להתקרב אליו. פיזית זה הופך להיות. כלומר, חז ושלום לא שנאה, אבל קשר למי שעושה את העבודה ברצינות ומקרב ועושה את העבודה ככה. בסדר? אתה לא חייב להיות קשור ולאכול לצפון יום ולילה, אבל אסור לך לשנוא אותם בפנים, בלב. לא אומרים לך כל היום לבלות איתם. כן, יש אנשים שאנחנו קורבים אליהם באופן טבעי יותר, ויש אנשים פחות. אז מה? עשה לך רב, אני לא יכול למצוא רב, כל רב יהיה הרב שלי, לא? אני מכבד אותו, אני מכבד את התורה שלו, אבל יש רב אחד שמתאים לנשמה שלי, אז אני מתקרב אליו. וחבר אותו דבר? קנה לך חבר. מה, אני צריך שיהיו לי 200 חברים? לא. אחד מספיק, אחד טוב, אמיתי, מספיק. וכו' וכו' לכל הכלבים. איננו שונאים את האומות, כן? חד ושלום לחשוב שעם ישראל שונא את אומות העולם. לא. זה עוד עיוות דתי. שכשאתה נהיה יותר דתי, אז כל מה שבחוץ זה שנאה כלפי חוץ. חד ושלום. אנחנו צריכים לאהוב את כל הבריאות, אפילו חתולים וכלבים. אני לא אומר בכלל השוואה. אבל בני אדם, על אחת כמה וכמה. אפילו אותו גוי, יש לי מצווה לכבד אותו, הוא בן אדם, יש לו נשמה אלוקית. אנו אוהבים אותן, על אף שהן לא תמיד אוהבות אותנו. כלומר, יש הרבה אנשים שלא אוהבים אותנו, ואנחנו אוהבים את אומות העולם. למה? כי אנחנו צריכים, יש לנו עבודה. אנחנו לא צריכים להתבלבל ולהפסיד באמצע בגלל שמשהו יפריע לי. זה חוסר ריכוז. כן, אתה מטפל בנושא, פתאום מישהו זורק לך משהו שהוא מחוץ לנושא, וחצי שעה עברה על השיעור שהוא מחוץ לנושא. תארים, יש גם שיעורים כאלה. אתה מתחיל בשיעור, פתאום מישהו מכניס אותך לדבר שולי לחלוטין, והרב מה הוא עושה? במקום להמשיך את השיעור, הוא נכנס למסגרת הקטנה הזאת, ואחרי חצי שעה שהוא מפתח אותה, הוא כבר לא יודע איפה היה. אז מאיפה היינו? זה לא שיעור. לא צריך לבדוק שיעור בצורה כזאת. יש חבל, יש חוט, יש קו. אתה צריך להיות תמיד על החבל, תמיד על הקו, תמיד להתקדם במה שאתה אומר. אברהם אבינו הוא אב המון גויים, הוא הראשון. לכן הוא האושפיזין הראשון, האושפיזה הראשון בחג הסוכות. אב המון גויים. הוא דואג לכל העולם, הוא מרגיש אחריות כלפיו. הוא דואג אפילו לאנשי סדום, הרעים, החטאים, ומנסה להצילם מהשמדה. אנחנו לא צריכים לקלל את העולם, תראו עוד מעט מה יקרה להם, ובעזרת השם, כל העולם יחרב, תהיה זה רעידת אדמה שתיקח את כולם. זה הדיבורים האלה. זה אדם שהוא לא נורמלי. אדם שמתפלל על חורבן העולם הוא לא נורמלי. מה, קבל מה הוא צריך אותך? קבל מה הוא יודע בדיוק מה הוא צריך לעשות. אתה מתפלל להחריב את מה שהוא ברא? דרכו מופיעה ברכה לכל העמים. אנחנו צריכים להיות ברכה לכל העמים. כשרואים אותי, צריכים להגיד, ברוך השם, ברוך השם. מי אמר פעם ראשונה ברוך השם? לא יהודי, גוי. מי אמר ברוך השם? אתם יודעים שזה לא יהודי שאמר ברוך השם, כן? יתרו. יתרו אמר בפעם הראשונה מה שאנחנו אומרים כל רגע. מה שלומך? ברוך השם. איפה למדת את זה? מגוי. יתרו אמר בפעם הראשונה ברוך השם. מתי הוא אמר את זה? כשהוא ראה את משה רבנו, הוא אומר ברוך השם. עכשיו אני מבין מי זה הקדוש ברוך הוא שהוציא אתכם ממצרים וכו' וכו' וכו'. עכשיו גיליתי אני הגוי, ולא סתם. האפיפיור, כן? הוא היה האפיפיור של אותה תקופה. כשהכהן הגדול של אומות העולם, האפיפיור אומר, ברוך השם אני מכיר באלוהי ישראל, זהו, לגמר התיקון. מי עוד מצב כזה? ונברחו בך כל משפחות האדמה, ככה נאמר על אברהם אבינו. ודרכנו מופיעה הברכה לכולם, אנחנו מוגדרים, לב העמים. אנחנו הלב של העמים. לכן אנחנו צריכים לקחת לולב. במילה לולב יש את הלב עם עוד תאופיות למדבר. שזה בזמנו בעזרת השם אחד הסוכות כבר נדבר על זה. דרך אגב, מי שכבר אמרנו לו שכל שנה אנחנו נוהגים לעשות מצוות שמחת בית השואבה בסוכה שלנו, השנה זה בלתי אפשרי. כי במוצאי שבת יש את המסיבה בכפר. אז הם לקחו את כל ההצגה, אז אי אפשר לעשות שמחת בית השואבה בסוכה, כדי לא חז ושלום לקחת את האנשים מהמסיבה של הכפר. אז המסיבה של הכפר היא כללית יותר, אף חשובה יותר. ולכן אנחנו גם בלי נדר בעזרת השם נצטרף למסיבה הכללית של הכפר, ומה שנהגנו לעשות במוצאי יום טוב ראשון של חג, או לא יהיה או ידחה, אנחנו עדיין לא יודעים. אנו ליבה החי של האנושות המחיה אותנו. כלומר, כל האנושות, עם ישראל זה הלב. לא, אמרתי שאנחנו ראשית תבואתו, לא הראש. המחשבה הראשונה, המחשבה הראשונה זה אנחנו. יש אולי אין פה רופאים במה, כן, יודעים לענות על זה. אתם יודעים מה האיברים הראשונים שנבראים בתינוק כשהוא עובר? לב. זאת אומרת, אתה לא רואה כלום עדיין בתינוק, אתה רואה נקודה אחת? דופק. אוקיי. אחרי זה, יש שני קווים. אתה רואה משהו ככה? דופק. יש שני קווים ליד. לא. אחרי זה, יש המוח. וביניהם יש שני קווים. תסתכלו שם על צילום של עובר, בהתחלה, בהתחלה, בהתחלה. מה זה שני הקווים האלה? לא. שטן. מעניין מאוד. זה הפה.
זה לא רואים
בעוד שפה. בהתחלה הראשונה, זה קטן מאוד, כן? כשיש צילום אמיתי, אמיתי פנימי, פה לפלאות. כלומר, השפתיים, הפה זה הדבר המרכזי שמחבר בין המוח לבין הלב. אומרים לך, רופאים, כן? כן, זה הפה, זה השפתיים. כלומר, הקשר, המוח, לב, נעשה על ידי הפה. והפה הוא המציאות הכי חשובה, כן? כי איך מגדירים בן אדם? לפי איך שהוא מדבר. זהו, רוח ממללה. תשמעו האדם איך הוא מדבר, יש לכם ציור של כל האדם, לא צריך ללמוד לא גרפולוגיה ולא זה ולא זה, רק תשמע אותו מדבר. תשמע אותו מדבר, תבין מי הוא. כשהוא שופט, יש לך אדם שעסק, אולי הוא חכם גדול. כשהוא מתחיל לדבר, זהו נגמר, אתה מבין מי יש לך עסק. הדיבור הוא הגילוי הכי אמיתי של האדם. החוכמה מתגלת, החוצפה מתגלת, העיוותים מתגלים, הטוב מתגלה, תלוי איך. כן? אבל כל העניין זה לשמוע טוב 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 ולהבין איך האדם מדבר. הפסיכולוגיה הכי גדולה, לדעת ללמוד את הדיבור. כן? הדיבור האנושי זה סוד גדול. ולכן הגדרת האדם זה המדבר. ככה מגדירים בן אדם. המדבר. אדם שהוא לא מדבר הרבה, בדרך כלל הוא אלים. בגלל שהוא אילם. אותן אותיות. מי שאילם הוא אלים. מי שמדבר, כן, אז הוא בעצם מרפא את עצמו. ולכן צריך ללמוד לדבר. זה הפסיכותרפיה הראשונה, ללמוד לדבר. מגלים את זה, כן? מה אתה יושב ליד פסיכולוג מדבר שעות והוא יושב? כן, הוא רק נותן לך לדבר בעצם. נותן לך לבטא בחיצוניות מה שאתה בפנים. מה אתה בהגיע? כשאנחנו בריאים, מבחינה רוחנית, נוספת בריאות בעמים. זאת אומרת, כשעם ישראל בריא, כל העולם בריא. ולהפך, כשאנחנו חולים, וכן כשיש חולי וחולשה בעמים, כן, גם אנחנו חולים. כלומר, מה שאנחנו, אז ככה כל העולם. אם כאן טוב, בכל העולם טוב. אם כאן לא טוב, כמו בלב. אם הלב בסדר, כל הגוף בסדר. אם הלב לא בסדר, כל הגוף לא בסדר. אנחנו לב האומות, לב העולם, כן? זאת אומרת, הדבר הפנימי, לא רק עבר הלב, הדבר הפנימי שבעולם, אז בפנימיות אנחנו צריכים לסדר את הכל. מה? כן, גזירה כל שכן, כן. כששואלים את אותם חכמים בפרקי אבות, כן, מהי הדרך הטובה שיעבור לו האדם, הדרך הטובה. כלומר, חכם אחד גדול שולח את התלמידים שלו ואומר להם, תגידו לי, מה זה הדבר הכי טוב בעולם? לכו תחפשו. כל אחד בא ואומר לו משהו אחר. אחד אומר לו שכן טוב, אחד אומר לו עין טובה, אחד אומר לו, מי ניצח מכולם? מי שאמר? מה? לא, לא עין טובה. לא. אנחנו מדברים על נושא, חבל. לב טוב. מי שיש לו לב טוב, הוא המנצח. בסדר? זה ספירת העומר. ספירת העומר זה לב וטוב. לב זה 32 ועוד 17. וביניהם יש לד בעומר. לפני יש למד בית ימים, ואחרי זה יש טוב ימים. לב טוב זה כל תפירת העומר, כלומר כל תיקון המידות. להגיע ללב טוב. זה לא לב טוב כמו שאתה חושב בהתחלה. זה בניין הלב הטוב. להיות מטוב לב, כן? גם במתן תורה מתגלה היחד בין ישראל לעמים. אף על פי שהתורה לא לנו ניתנה. כן, היא לנו ניתנה, אבל כל זה יחד לעמים. ובלשון הקודש, היא ניתנה גם ב-70 לשון. כתוב שהתורה ניתנה ב-70 לשון. לכן אנחנו מקריבים בסוכות 70 פרים. כי יש 70 אומות העולם. בגדול. כאילו שיש. יותר, הבסיס של כל העולם זה 70. ואנחנו צריכים לסדר, אנחנו הבאר לכל ה-70 האלה. באר שבע. זה הכל של באר שבע. מי נולד בבאר שבע? מי בא בבאר שבע? אברהם אבינו. כן, אברהם אבינו יוצא מבאר שבע. זאת אומרת שיש לו פה בשביל להפיץ את הכוח הזה לכל אומות העולם. אב המון גויים. מתי הסידור הזה עובר? בשמיני עשר בשמחת תורה. חג הסוכות. גם 70 אומות העולם קלטו פירורים מהתוכן האלוהי העליון הזה שניתן לנו. כולם קלטו קצת משהו ממתן תורה. המאורע הכביר של מתן תורה הגיע אליהם בכל מיני דרכים. כל עם קלט הישרה מוסרית כלשהי מהתורה הנתונה לנו. חז"ל התבטאו, אילו היו הגויים מבינים עד כמה מועיל להם בית המקדש שלנו, היו בונים לנו אותו בעצמם ועושים אותו מזהב. כלומר, אם היו מבינים מה זה אנחנו, מה זה בית המקדש, מה זה ישראל, מה היו מקבלים הם מישראל שלמי, היו בונים לנו את בית המקדש לבד. כלומר, אם האדם היה יודע כמה חשוב הלב שלו, הוא היה מטפל בו קצת יותר. לא רק ללכת לרופא כדי לבדוק אם יש לו לב טוב מבחינה פיזית, אלא מבחינה נפשית. כן, לבנות את המערכת הבנויה והמאוזנת של האדם. זה צריך לטפל בזה, צריך לכבד את זה. באותה מידה, אילו היו הגויים מבינים את הטובה הצפויה להם מחזרת עם ישראל לארצו, אם הם היו מבינים כמה טוב שעם ישראל יחזור לכאן, לסוכה, היו בונים לנו את ארץ ישראל במו ידיהם ועושים כל מאמץ מדיני וכלכלי כדי לבסס את מדינת ישראל. הם בונים אותנו. הם צריכים לבנות אותנו, אם הם היו מבינים את זה. אמנם האמת ניתנת להיאמר שאנחנו אשמים מעט בכך שהם הם מבינים זאת. שכחנו להסביר להם. זאת הבעיה. אנחנו לא יודעים לדבר. אנחנו לא יודעים להסביר להם מי אנחנו. ולכן הם לא יכולים להכיר בערך שלנו, כי אנחנו בעצמנו עדיין לא הגענו לזה. אבל אנחנו מתקדמים מהר ברוך השם. מתקדמים יותר ויותר. ומתחילים לגלות את המהות שלנו. אני לא יודע אם אתם מרגישים את זה, את האווירה הכללית בערך ישראל של ההתקדמות בקודש. מי שלא מרגיש את זה הוא עיוור. אתם לא יודעים מה קורה פה. זה מהפכה גדולה מאוד מתחת לפני השטח. עוד מעט אתם תתחילו לראות את זה אם כבר לא ראיתם. בטלוויזיה, ברדיו, בחדשות, כולם משנים את הדיבור, העיתונאים כבר לא מדברים כמו שדיברו לפני 10 שנים. תשמעו, אתם צריכים אוזניים כדי לשמוע, עיניים כדי לראות, יש לנו שכל יהודי. תראו מה הולך, יש מהפכה גדולה מאוד בעם. כלומר, אנחנו מתקדמים ברוך השם. ומהר מאוד, מהר מאוד. ובעצם הסברנו דברים אחרים, באנו לארץ. ואמרנו לעולם, אנחנו מסכנים ונרדפים. במקום להגיד להם, אנחנו גאולים, חזרנו לגאולתנו, אנחנו אומרים, אנחנו מסכנים, נרדפים, אין לנו איכן לחיות, תנו לנו חתיכת אדמה. ככה אתה מסכן, ככה אתה מסדר. סגנון של קפטנות בינלאומי. לסגנון הזה יש לנו שותפים. אחרים. באו ואמרו, גם אנחנו מסכנים. הפלסטינים אמרו זה עובד. באו ועשו אותו דבר, מה אתם מסכנים היחידים? גם אנחנו מסכנים. אבל אם היינו אומרים אנחנו גדולים, אנחנו עם של נביאים, מי היה אומר את זה? הם לא יכולים. אבל מסכנים יש הרבה. זה קל להיות מסכן, זה תמיד זה, כן? טוב. בוחר טוב. המסכן תמיד מנצח בחדשות, מצלמים אותו. גם לנו מגיע פיסת אדמה, הם באים ואומרים, מדוע באתם דווקא לארץ ישראל? תלכו למקום אחר. כל זה מצווה פתוקה, אנחנו לא ברחנו למצווה פתוקה. כלומר, אם חשבתם שמצווה פתוקה זה כמה קרשים ושחף וזהו, ושמחת בחדיך והיית אכסמח, תזכחו. זה חלק מהעבודה. החלק האמיתי זה כל הסידור הזה. ההבנה הזאת בחג הסוכות להבין מה אנחנו, איפה אנחנו נמצאים, מה זה הסוכה הזאת, ואיך בתוך הסוכה הזאת אנחנו מתפרשים כלפי חוץ, ומגלים את כל הקודש כלפי חוץ. זה ריכוז יהודי עצום שמתוכו אנחנו יוצאים לאומות העולם. אחרי החזרה לבית המקדש, אחרי החזרה לקודש. הסוכה זה כמו קודש. אתם יודעים שבסוכה אסור לקחת חלק מהסכף. נגיד זה הסכף של הסוכה שלי, אני לא יכול לקחת משהו מהסכף ולהתעמד בו כתיסה משיניים. למה? כי עכשיו זה קודש, זהו. הסוכה הופכת להיות קודש. כלומר, מי שמבין מה זה הסוכה, מה הוא עושה? יש מזוזה בסוכה? שמים מזוזה בסוכה? לא. נכון, אתם יודעים למה? אתם יודעים מה עושים המקובלים בסוכה? הם מנסים את התחנות. כל הסוכה, איך אתה מגיע בקיר, אתה מנשק, זה קודש סוכה. אתם מבינים איפה אנחנו נמצאים? כל הסוכה הופכת להיות קודש בזמן שחג הסוכות מגיע, נכנס, הכל הופך להיות קודש. דרך אגב, בכניסה הראשונה לסוכה בלילה, אתם מרגישים שזה לא כמו שהיה 5 שעות לפני, או 3 שעות לפני שהאחר לבסנקת. כשהשולחן מרוך, כשהכל דלוג והכל מוכן ועוד לא נכנסת ידיים בתולה, אתה מרגיש את הכוח, את האור האלוקי שמחכה. וזה יש כוונות, לא נכנסים ככה לסוכה. עומדים ליד הדלת ובחרדת קודש אומרים כמה מילים לפני שנכנסים לסוכה. זה לא, זה כמו 7 ברכות. בואו ספיזים זה 7 ברכות, זה קודש, אז זה חתונה עם הקדוש ברוך הוא. חיכינו לחתונה הזו. זה החתונה שאנחנו מחכים לה כבר מראש חודש אלול. עד מיני הצרף, ושמיני הצרף כתוב בספרים הקדושים שיש זיווג רוחני בין הקדוש ברוך הוא לבין עם ישראל. אתם יודעים איזה מדרגה זה? ולחיבור הזה אנחנו מחכים. החיבור הזה מכינים אותו. זה לא סתם ככה. הקדוש ברוך הוא לא יכול להתחבר לעם שהוא מסכן, לעם שהוא עצוב, לעם שהוא עצבני, לעם שהוא מקלקל, אלא לעם שלם, לעם שמח, לעם בריא, לעם שרוצה להתקרב והופך להיות כמו אישה כלפי בעלה. מה זה אישה כלפי בעלה? ביטול של עם ישראל כלפי מה שהוא אומר לנו. אני מבין, אני לא מבין, זה לא חשוב. הוא אמר, ויהי. זה לא פשוט, כל אחד חושב, אני, מה הוא יגיד לי מה לעשות? כשאין לנו את הביטול הזה, אנחנו לא יכולים להתקדם. וזה גם שווה בזוגיות, וזה גם שווה ביחס שלנו לקדוש ברוך הוא. כן, צריך לבנות מערכת שהיא לפי התורה, לא לפי הפסיכולוגיה החיצונית, או לפי ההרגשה, כן, שלנו. יש לנו מערכת, ברוך השם, הקדוש ברוך הוא לא אלמן ישראל. יש הרבה ספרים. הרבה ספרים, וכולם משדרים את אותו שידור. אם לא נשמע את השידור הזה, אז הכל ככה צולע. כשאנחנו מתחילים להבין את השידור הזה, שזה ההרמוניה של כל החיים, אז אתה מבין שזה מדרגה אחרת. ויש אנשים שהגיעו למדרגה הזאת. ובעזרת השם, אנחנו נסיים פה היום.